האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו רווח נקי מבית סייף פיוטשר ורדיוס מה-FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות השקעות נבונות ונכונות וחכמות בארצות הברית. היום נמצא איתנו בן פרוכטר, כלכלן במקצוע, ואיתנו כבר 7-8 שנים. ואמיר פלג, הבעלים של סייף פיוטשר, ובעברו גם יועץ משכנתאות, ולמעלה מ-20 שנה עוסק בריביות, מימון, משכנתאות בארצות הברית, והנושא היום,
מימון. ריביות ומימון.
כן, אז מה זה מינוף? אנחנו כל הזמן אומרים שמינוף הוא חלק בלתי נפרד מההשקעה שלנו בנדלן, אבל מה זה אומר בעצם?
אז מינוף זה בעצם אומר לקחת כסף של מישהו אחר, זה יכול להיות של הבנק, זה יכול להיות של משקיעים, זה יכול להיות של איזשהו מלווה פרטי, אבל זה בעצם אומר להשתמש בכסף של אנשים אחרים, בשביל לייצר רווחיות גדולה יותר להשקעה שלך, או לקנות נכס יקר יותר ממה שאתה יכול לקנות עם ההון העצמי שלך. לדוגמה, אם יש לנו בית שעולה 300,000 דולר, ולי יש 100,000 דולר הון עצמי, אז אני יכול בעצם לשים את ה-100,000 דולר שלי, לקחת עוד 200,000 דולר הלוואה, וככה בעצם אני יכול לרכוש נכס שהוא באזור טוב יותר, מאשר יכולתי לקנות עם רק 100,000 דולר.
כן, אז נשמע שיש הרבה יותר אופציות בצורה הזאת, וכשאנחנו מדברים על מינוף, אז כמובן יש לנו ריביות. אנחנו משלמים כסף על הכסף, מי שחושב, זה לא בא בחינם, אז קצת גם על זה.
אז הלוואות צריך גם להחזיר בעצם.
גם צריך להחזיר וגם צריך לשלם.
גם צריך לשלם.
כן, אז יש לנו כל מיני סוגי הלוואות וריביות, נרחיב קצת.
הכלכלן אולי רוצה לדבר על זה?
אז יש לנו כל מיני סוגים של הלוואות, יש לנו הלוואות שהן בריביות קבועות, לא צמודות, יש לנו הלוואות שהן בריביות משתנות, יש המון המון סוגים, יש הלוואות שהן לשלם רק את הריבית, ואחרי זה להחזיר, זה עולם נורא נורא רחב. בסופו של דבר חשוב להתאים את סוג המימון להשקעה שאתה עושה. זאת אומרת, לא כל סוג מימון מתאים לכל סוג השקעה שעושים, ולכן חשוב להתאים את המימון להשקעה שלכם. אמיר, שהיה שם, אתה היית יועץ משכנתאות שם כמה זמן?
6 שנים, 7 שנים, כן, משהו כזה.
7 שנים באטלנטה.
האמת שגרתי בוושינגטון, ממש מחוץ לוושינגטון. אז הייתי, עבדתי בבנק גדול, National City Mortgage, ועשיתי משכנתאות על בתים פרטיים, כלומר, אנשים שקונים בית למגורים, או בתים להשקעה, והייתה תקופה מעניינת. זה היה לפני ה-Great Recession של 2008, אז זה באמת תקופה מעניינת. אני רוצה רק לחזור לגבי מה שאמרת בדיוק, הדיאקת ממש טוב, שהמימון חייב להתאים להשקעה. לדוגמה, אם אנחנו עושים עסקאות שהן קצרות טווח מאוד, אז פחות אכפת לנו קריטריונים מסוימים מתוך ההלוואה. לעומת זאת, אם אנחנו הולכים להחזיק נכס לטווח ארוך, לפעמים המשכנתא עצמה, בעיקר בארצות הברית, יכולה להיות חלק גדול מהיתרון של הקנייה או של ההשקעה. זה יכול להיות נכס בעצמו.
חשוב לציין, אני חושבת, שיש תוכניות של משכנתאות בארצות הברית שמאוד שונות ממה שאנחנו רגילים פה בארץ. אז מי רוצה להרחיב? הכלכלן?
אז שנייה לפני זה, אני רוצה רגע שנדבר על בכלל מה קורה מבחינת מגמות הריבית, כי היה בעבר תקופה שהיינו עושים המון המון משכנתאות בארצות הברית, עשינו
נכון.
כמה מאות של משכנתאות, כמה עשינו?
ב-20, 21 עד 22 עשינו למעלה מ-150 משכנתאות ללקוחות שלנו, אנשים שקנו נכסים משנת 2015, 16, 17, 18, באמת נהנו מעליית ערך, והיו תוכניות נהדרות שתכף נדבר עליהן, באו, לקחו כסף חזרה מהבנק, באמצעות הנכס שלהם, והשקיעו מחדש, כי באמת היו תוכניות נהדרות, אתה רוצה באמת להרחיב על ה...
אז הצלחנו לקבל משכנתאות בריביות של... כזה 3.5, 3.9, קבוע, לא צמוד, 30 שנה.
השיא הכי נמוך היה 3.3, הרוב לקחו ב-3.7 עד 4.1.
וכמה לא הרחנו את זה באותה תקופה, כבר חשבו שזה מובן מאליו.
ואנחנו גם נציין שזה לזרים. אנחנו, אני, אתה, אמיר לו, זרים בארצות הברית, אנחנו לא אזרחים, ולכן התנאים שאנחנו מקבלים הם הגרועים יותר.
ה-3.3 היה התנאים הגרועים.
כן, התנאים הגרועים. אמיר, כמה האזרח יכול לקבל משכנתא
בארצות? באותו זמן, לחברים אמריקאים, שקנו מאיתנו נכס בהנסוויל, קיבלו 30 שנה קבוע ופחות מ-3%, 2.75 או משהו כזה.
וואו,
וואו.
מטורף.
זה פשוט כסף חינם. בעיקר כשלוקחים בחשבון את האינפלציה שהייתה אחרי זה, אז באמת זה כסף חינם. אבל...
כן. אבל היום אנחנו בסביבת ריבית קצת שונה, השוק השתנה, העולם השתנה, רק תזכורת בשביל הצופים שלהבין איך הגענו בכלל לנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז ב-2020 היה לנו את הקורונה, שפתאום נכון. זה נראה איזה משהו ישן כזה, זוכרים שהיה פעם קורונה?
כן,
היה...
אני רק זוכרת שהכל אז עצר מלכת, לאיזה חודש וחצי, כולם היו בהלם.
כן, כולם היו בהלם, וזה היה נראה כאילו העולם הולך לקרוס, והריביות ירדו בצורה מאוד מאוד דרסטית בכל העולם, גם בארצות הברית, גם באירופה, הריביות ירדו בבת אחת בצורה דרסטית.
אתה יודע להגיד לנו למה?
פשוט כי זה היה נראה שהכלכלה הולכת לעצר, אז רצו, אנשים גם לא יכלו לצאת מהבית, לא יכלו ללכת לעבודה, הממשלה התחילה להזרים כספים לאנשים, בארצות הברית, הממשלה התחילה לתת תמריצים למשקי בית, כדי שיוכלו, אז היה גם הדפסת כסף מאוד מאוד גדולה, במקביל לזה היה גם את המלחמה באוקראינה,
נכון.
שגם העלתה את המחירים של האנרגיה והמזון בכל העולם, והדבר הזה הביא בעצם לעלייה מאוד חדה באינפלציה. בעצם המחירים התחילו להתנפח, היה הרבה מאוד כסף בשוק.
בשוק.
המחירים התחילו להתנפח, גם הריבית הייתה כל כך נמוכה, ואם הריבית נמוכה, אז אנשים הולכים לבנק, ומה הם עושים עם, עם הריבית הנמוכה? הם לוקחים...
לוקחים עוד הלוואות.
לוקחים עוד הלוואות, כי הכסף זול.
כסף זול.
אז אנשים התחילו לקחת הלוואות, והיה הרבה מאוד כסף בשוק, המחירים התחילו להתנפח, והפד, הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, אחת המשימות שלו, מטרות שלו, היא בעצם לשלוט ביציבות המחירים במשק.
אוקיי.
אז בשביל למתן את האינפלציה, כדי שהמחירים לא ימשיכו לעלות ולעלות ולעלות, הפד התחיל לעלות את הריבית בצורה מאוד מאוד משמעותית.
אתה יודע להגיד מה היה השיא של האינפלציה בארצות הברית?
הגיע בשיא ל-9.1% ביוני 22.
שמה ממוצע בדרך כלל? סתם סדר גודל ככה למאזינים שלנו?
הפד רוצה להיות בטווח של בין 1% ל-3%, זה הטווח הנורמלי של האינפלציה.
והם הגיעו ל-9.1, וואו.
הגיעו ל-9.1 בשיא, והפד התחיל לעלות את הריבית בצורה מאוד משמעותית, מרבע אחוז שהיה בשפל, עד ל-5.5%, זאת אומרת, עלייה מאוד מאוד משמעותית.
שהמטרה היא למעשה, כמו שאתה אומר, לאזן את האינפלציה, להוריד אותה חזרה.
נכון, המטרה הייתה למתן את האינפלציה, והוא בסוף די הצליח בזה, זאת אומרת, היום, אנחנו, היום זה נכון לתחילת 25, לא יודע מתי אנשים ישמעו את הפודקאסט, אבל נכון להיום, הפד הוריד את האינפלציה, האינפלציה היום סביב ה-2.5, 2.7%, חזרה לרמות נורמליות, ולכן, בגלל שגם אין אינפלציה עכשיו, אז התחיל גם להוריד את הריבית, ואנחנו כבר ראינו 3 הורדות ריבית, אחת אחרי השנייה, וגם הצפי הוא ש... הריבית תמשיך לרדת בחצי שנה, שנה הקרובה.
אבל בין הריבית שהפד שולט בה, איך זה, אתה יכול להסביר את ההבדל בין הריבית של הפד מול הריבית של משכנתא ארוכת טווח?
כן, אז בניגוד לארץ, שיש לנו את הפריים, ואז אם הפריים יורד, אם בנק ישראל מוריד את הריבית, אז מיד המשכנתאות מושפעות מזה. בארצות הברית, המשכנתא היא לא מושפעת באופן ישיר מהריבית של הפד, אלא היא הרבה יותר מושפעת מה-tenure treasury, מהאג"ח 10 שנים של ממשלת ארצות הברית, שזה יותר תחום ההתמחות של אמיר. אז אמיר, תוכל להרחיב קצת איך עובד הקשר בין ה-tenure treasury לריבית של המשכנתא, ולמה זה בעצם משפיע יותר?
אז לא יודע שאני אכנס יותר מדי לעומק, אבל אני רוצה לחדד אחד, מבחינת הפד, כשהם מורידים את הריביות שלהם, אז זה בדרך כלל נראה את זה יותר בריביות של כרטיסי אשראי, או ריביות שאנחנו מקבלים להלוואות קצרות טווח. גם בתחום הנדלן, אם אנחנו רוצים הלוואה עכשיו לאיזה fix and flip, כלומר קנייה, שיפוץ ומחירה, אז ההלוואה, הריבית ההלוואה הזאת תהיה יותר קשורה למה שנעשה על ידי הפד. לעומת זאת, אם אנחנו מחזיקים נכס לטווח ארוך, ורוצים משכנתא ארוכת טווח, אז בדיוק כמו שאמרת, זה הריבית שם יותר קשורה ל-10-year treasury bill, ו... וכעיקרון מאוד בגדול, ה-10-year treasury bill הוא כביכול הדבר הכי בטוח, לא בדיוק, אבל ככה מתייחסים אל זה, ומקבץ של משכנתאות שנעשו בצורה הנכונה, זה הדבר השני אולי הכי בטוח, גם כן לא הכי מדויק, אבל זה התיאוריה לפחות. אז בדרך כלל נראה, כשה-10-year treasury יורד, נראה את הריבית ארוכת הטווח של משכנתה, בארצות הברית, גם כן יורדת פחות או יותר בהתאם. יש עוד כל מיני גורמים, אבל too much details.
אז דבר ראשון, תודה. אז אנשים, יש את התופעה הזאת, אז התרגלנו כאילו שאנחנו יכולים לקבל ריבית של, אני זוכרת לפני, אני אקדים ואגיד, לפני 8 שנים, שבנינו תוכנית ללקוחות שלנו עם בנק ספציפי ללקוחות ישראלים שקונים באזור מסוים, בנק באלבמה, תוכנית משכנתאות, וזה היה בסביבות ה-7%, וזה היה מצוין. וזה היה מצוין, והיום אנחנו מדברים פחות או יותר על אותם ריביות, וזה נשמע כאילו...
התרגלנו
ל-3-4%, והשאלה שאני שואלת, למען המאזינים, זה אם אנחנו היום בריבית סבירה, או שמה שאני רואה לא נכון. אמיר, אתה עם הכי הרבה ניסיון, אז בוא תספר לנו, אתה...
איך זה היה בתקופה שהיית יועץ משכנתאות?
אני זוכר כשהייתי, אני חושב 2004 או 2005, המשרד עצר באמצע היום לחגוג, כי הריבית ל-30 שנה לאמריקאי, שקונה בית למגורים, ירדה מתחת ל-6%, וזה היה נראה לנו ריבית הזויה, איזה נמוך, וואו. כמובן שהדברים השתנו לאורך הזמן, וכפי שאמרת, ראינו... כן. המשך שנים שהריבית פשוט המשיכה לרדת, לרדת, לרדת. ואפילו היום מישהו אמר, הכל זה מין פרספקטיבה למה אנחנו משווים דברים, נכון? אז הזיכרון הכי קרוב שלנו זה ריביות של כלום ושום דבר. אז כשאנחנו משווים 7% או 6% ל-2%, 3%, זה נראה לנו מאוד גבוה. אבל היסטורית, לפחות בארצות הברית, 7% זה די הממוצע. 7.25% אני חושב זה אפילו הממוצע לאורך ה-50-60 שנה האחרונות, אז וגם לאורך הזמן, אני חושב, אם אנחנו נכנסים להשקעה שהיא ארוכת טווח, מבוססת במקום טוב, עם שכירות טובה וכל זה, אז לאורך זמן הנושא של הריבית או התשלום הזה הוא נהיה פחות קריטי. אבל בתחילת הדרך, מן הסתם, כשאנחנו מסתכלים על השקעה, זה חלק מאוד חשוב.
זאת אומרת, אנחנו בכלל בסביבת ריבית נורמלית לגמרי.
כן.
זה היסטורית.
היסטורית, בארצות הברית.
בארצות הברית.
אבל הקטע זה כשישראלי שומע שהריבית של הפד עלתה בצורה כזאת קיצונית, אוטומטית הוא מקשר את זה למה שהוא מכיר...
ל-2008.
או למה שהוא מכיר מפה לארץ, מהארץ, ואומר, רגע, אם הריבית עלתה בצורה משמעותית, אז בטח...
שוק עומד ליפול.
המשקי בית שם כבר לא יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים, אנשים התחילו למכור נכסים, ואז כשאנחנו מסתכלים מהנתונים, אנחנו רואים שאחוז המשקי בית שלא עומדים בהחזרי המשכנתה שלהם, הוא בשפל של כל הזמנים. אז איך זה, אז בשביל שמי שלא חי את השוק, איך זה קורה שזה בשפל כל הזמנים?
פשוט הם קיבלו ריביות, הרבה מהם יש להם ריביות קבועות, זה פשוט מתנה מה שקורה בארצות הברית.
אז אולי קצת נרחיב על זה, כי אני, למען המאזינים, מה זה המתנה הזאת שאתה מדבר עליה, כי זה גם תוכנית שלא ממש קיימת בארץ.
אז פשוט תאר לעצמך, או תארי לעצמך, את קונה בית היום וסוגרת משכנתה ל-30 שנה, שהריבית לא משתנה, לא חשוב מה קורה באינפלציה, מה קורה בשלטון, מה קורה...
אנשים שלקחו אז משכנתאות בריבית נמוכה.
כן, זה פשוט מדהים. עכשיו עם הזמן אנחנו יודעים, הערך של הכסף נשחק. זה האינפלציה, אז... אז אם אנחנו היום מקבים לנו, נגיד, $1,000 בחודש ל-30 שנה, $1,000 היום מול $1,000 10 שנים מעכשיו, זה לא אותו דבר, זה ירגיש כמו $500 היום, ובטח עוד 20 שנה, אז זה פשוט מתנה שלא צריך לדאוג, נגיד כאן, הריבית בשוק עלתה, והרבה מאיתנו שיש להם משכנתה, פתאום התשלום החודשי עלה, ועלה הרבה, וזה מאוד משפיע על כמה עגבניות אפשר לקנות במקולת, שגם זה עלה, אבל בארצות הברית, קיבלת ל-30 שנה, שום דבר לא משנה, זה קבוע.
כן, אז אספתי לנו גם קצת נתונים מהשטח.
כן.
ושל המשקי בית היום, בעצם כמה ריבית יש על המשכנתאות היום לרוב משקי הבית בארצות הברית, והנתונים הם כאלה. 62% מהמשכנתאות בארצות הברית בריבית נמוכה יותר מ-4%. זאת אומרת, הרוב המוחלט של המשכנתאות בריבית כמעט הכי נמוכה שהייתה אי פעם.
תקשיב, אני חייבת לקשר את זה על מה שדיברנו בפרקים הקודמים. דיברנו על נדלן ועל ביקושים ועל היצע. אז אם 60% בריבית של פחות מ-4%,
ו-80% בפחות מ-5%.
ו-80%, מה זה אומר על ההיצע והביקוש?
אז מה שקורה זה שהמשכנתה, למי שלקח בזמנו בריבית נמוכה, הפכה להיות סוג של נכס, שהוא נכס לא פחות מהבית עצמו. כי אם עכשיו אני אזרח אמריקאי, ויש לי משכנתה בריבית של 3.5%, ובארצות הברית זה לא כמו בארץ שאני יכול לגרור את המשכנתה לנכס אחר. בארץ, אם יש לי משכנתה טובה ואני קונה בית אחר, אני יכול לגרור את המשכנתה. בארצות הברית לא. מכרתי את הבית, הלכה המשכנתה, אני צריך לקחת משכנתה חדשה. מה שקורה זה שאם הריבית עכשיו 7, ולי יש משכנתה של 3.5, אז אני לא רוצה למכור את הבית, כי אני לא רוצה לוותר על המשכנתה הטובה שיש לי. ואז מה שקורה זה שאנשים לא רוצים למכור את הנכסים שלהם. אז יש פחות היצע של נכסים שמוצאים למכירה, והדבר הזה משתלב עם זה שהיום אנחנו גם ככה בתקופה שבארצות הברית יש מחסור אדיר, יש מחסור של בין 6-7 מיליון נכסים בארצות הברית בשביל לגשר בין ההיצע לביקוש שיש היום בשוק.
גם דיברנו על זה שהילודה היא חיובית בארצות הברית, זאת אומרת יש גידול טבעי בלי קשר למחסור בבתים, כן בנו, לא בנו, הם מתרבים. אז זה רק מחריף עוד יותר את המשבר דיור הזה.
כן, וגם אם יש ילודה רק של 1% או 1.5%, אבל זה מתוך 330 מיליון.
340 מיליון
תושבים, אז זה מאוד 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 משמעותי, ואנחנו רואים את זה, רואים את זה משפיע על המחירים בשוק, וברגע שריבית תמשיך לרדת, אז מן הסתם זה יגדיל עוד יותר את הביקושים בשוק, ולכן אנחנו רוצים להיות במשחק, אנחנו מאמינים שהמחירים ימשיכו לעלות.
דרך אגב, אם כבר ציינת איזה אחוז של האנשים שיש להם משכנתה, יש להם ריבית X. אתה יודע כמה אנשים בעלי בתים בארצות הברית אין להם משכנתה בכלל?
לא. אין איתן את
זה. סביב ה-30% מהבתים, אין עליהם בכלל משכנתה. שזה, כשזה מוביל לזה, כשאנחנו מסתכלים על סך הכל, ה-debt load שיש לאנשים, לקהל האמריקאי, אז 30% מהאנשים שאין להם בכלל משכנתה, זה כבר נפטר מהאישו הזה. והתחלת את השאלה, אני חושב על חלק מהאנשים אולי ישבו את זה למה שקרה
ב-2008.
פרי 2008 היו גם משכנתאות שאנחנו התחלנו לקרוא להם, איך אנחנו קוראים להם? משכנתת הג'וק המת?
משכנתת
הג'וק המת. כי כל ג'וק מת יכל לקבל משכנתה לפני 2008. בלי עבודה, היו משכנתאות שפשוט קראו להם נינג'ה. No income, no job, no assets. Ninja loans. אז כל ג'וק מת יכל לקבל משכנתה. ואז כשדברים השתנו, הם לא יכלו לשלם על המשכנתה, והכל קרס. בעקבות המשכנתאות, הג'וק המת, שינו הרבה את החוקים בארצות הברית, ומאז הקריטריונים לקבל משכנתה הם יותר נורמליים. עדיין לא קשוחים כמו בארץ, אבל יותר הגיוניים, שמישהו צריך להראות שיש לו הכנסה, יש לו קאש, ושיש לו קרדיט סביר.
או אם זה נכס להשקעה, אז שהנכס יכול לשלם את המשכנתה.
בדיוק, צודקת. אז זה גם מונע מזה שיהיה קריסה של המשכנתאות, כמו שהיה ב-2008.
אז אנחנו לא באותו שוק של 2008.
בכלל לא. גם אז היה עודף בנייה, והיה מצב הפוך בין היצע וביקוש. היה יותר מדי היצע יחסית לביקוש, היום אנחנו להפך.
אוקיי, אז אולי נדבר קצת על סוגי הלוואות. אמיר קצת דיבר על משכנתה בריבית קבועה ל-30 שנה. דיברנו קצת, אבל בואו נרחיב קצת על הלוואות קצרות מועד. מה מתאים לנו כשאנחנו ככה קצת לסבר למאזינים את האוזן? מה מתאים לנו להשקעה קצרת טווח? מה מתאים לנו להשקעה ארוכת טווח?
אז בסוף, כמו שאמרנו, צריך להתאים את המימון לסוג ההשקעה שעושים. בדרך כלל, אם לוקחים ריבית קבועה לא צמודה ל-30 שנה, הלוואה ארוכת טווח, אז זה מתאים למי שמחפש מן הסתם השקעות לטווח ארוך, שמתכנן להחזיק בבית הזה הרבה מאוד זמן. מתאים גם בעיקר לתקופה שהריביות יותר נמוכות, כי אתה רוצה לקבע את הריבית ל-30 שנה. לעומת זאת, יש גם אפשרויות לקחת הלוואות בריבית משתנה, שזה הלוואה למי שמחפש, לא נגיד בתקופות שהריבית פחות טובה, שאתה מאמין שהריבית תהיה טובה יותר בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים, אז יכול להיות שעדיף לך לקחת הלוואה בריבית משתנה, ואז לעשות, ברגע שהריבית יורדת, ללכת, לחזור חזרה לבנק ולעשות מחזור למשכנתה שלך, ולקבע אותה בתנאים טובים יותר. אז חשוב מאוד להתאים את המימון, ומי שלא בטוח איך לעשות את זה, אז להתייעץ עם אנשי המקצוע הנכונים, שיכולים לסייע לו בזה. אבל דבר לא פחות חשוב, זה להתאים בכלל את אסטרטגיית ההשקעה שלך,
בהתאם
לשוק, לשוק שאתה פועל בו. היום השוק הוא מאוד מאוד שונה ממה שהיה לפני שלוש שנים.
נכון, בשוק אנחנו לא יכולים לשלוט.
נכון, בשוק לא, אבל בבחירות שלנו, בתוך השוק
אנחנו יכולים לשלוט.
אנחנו יכולים לשלוט, אז לדוגמה, אם היום הריביות של משכנתה הם סביב ה7-7.5%, ונכס איכותי באזור טוב, לא באזור קשיום כזה, כן. נכס באזור טוב, עם אוכלוסייה טובה, מעמד סוציו-אקונומי גבוה, מייצר תשואה של גם בערך נגיד 7%, עם הריבית 7% והתשואה 7%, לא, יכול להיות שיותר כדאי לי לעשות השקעה שהיא מסוג אחר, כמו עסקאות אקזיט, עסקאות פליפ, עסקאות של פיתוח ומחירה של מגרשים, שבהם אפשר לייצר תשואה עודפת על התשואה מסחירות של בתים פרטיים.
כי דיברנו למעשה שחסרים בתים בארצות הברית, דיברת גם בפרקים הקודמים, גם היום, על 5-6, או יש כאלה גם ששמעתי על 7 מיליון מחסור בבתים בארצות הברית, זאת אומרת, ובתים בונים על קרקעות, אז יש לזה ביקוש.
כן.
אז אולי נלך כאילו רוורס בהשקעה, לא לבית ונזכיר אותו, אלא קצת אחורה, ונעשה את הנושא הזה של הפיתוח, של הקרקע.
נעשה את הרווח שלנו בדיוק, על הקרקע.
בדיוק.
על הקרקע, מן הסתם, אם חסרים 7 מיליון בתים, חברות הבנייה רוצות לבנות, בשביל שהם יוכלו לבנות, הם צריכים את הקרקע. ולכן היום קרקעות מפותחות לבנייה, זה בין המוצרים הכי מבוקשים שיש היום בשוק. בטח באזורי פעילות של דרום מזרח ארצות הברית, שזה איפה שאנחנו עובדים. ארצות הברית היא נורא גדולה, לא מכירים, לא מכיר את כל השווקים שם, אבל איפה שאנחנו עובדים, אז הביקוש הוא מאוד מאוד גדול.
ברור, ברור, ברור. אנחנו כמובן מדברים על מקום שהוא נכון להשקעה, שיש ביקוש, אנחנו אף פעם לא עוברים על הכללים של השקעה נכונה, אבל אני חושבת שחשוב שנדבר גם על מה עומד להיות. לפחות מה צופים שעומד להיות.
כן, אז הרבה יותר קל להיות חכם בדיעבד ולהגיד מה היה. אבל הערכות של כל הגופים הגדולים היא שהאינפלציה תמשיך להיות יציבה, ואם האינפלציה תמשיך להיות יציבה, אז הצפי הוא שהפד ימשיך להוריד את הריבית. בהתחלה דיברו על כמה הורדות ריבית ברצף, עכשיו מדברים על 2-3 הורדות ריבית ב-25. מי שמעתיד כבר יודע מה היה, אבל הערכות הן שהריבית תמשיך לרדת, ואם הריבית תמשיך לרדת כמו שצופים, אז כנראה שגם המחירים ימשיכו לעלות בהתאם.
אוקיי, אז אנחנו צריכים לשקול ולעקוב ולראות מתי כדאי לנו לקחת את ההלוואה לנכסים שלנו. ולפינה שלנו, עובדה או הזיה, נציג מיתוס מעולם הנדלן, נדון, ואמיר האיגל יחליט אם זה עובדה או הזיה.
עובדה או הזיה?
אז ריביות גבוהות הן תמיד דבר רע למשקיע נדלן. מה אתם אומרים?
זו שאלה טובה. והתשובה לזה היא מורכבת, זה כן ולא. קודם כל כן, בגלל שמן הסתם הרבה יותר נוח לי לקחת מימון ב-3% מאשר ב-7%. מצד שני, בתקופה שבה ריביות גבוהות, אז יש גם פחות תחרות בשוק. בגלל שיש פחות תחרות בשוק,
יש יותר הזדמנויות.
אז יש לי גם, בדיוק, יש לי בדרך כלל אפשרות להגיע גם להזדמנויות שהיה לי קשה להגיע להם בדרך אחרת. אז זה נורא נורא תלוי, נורא נורא תלוי, אבל ברור שעדיף לי ריבית נמוכה, אם אני מתכנן להחזיק בנכס לטווח ארוך.
לטווח ארוך, נכון, כן. נכון.
מה דעתך, מה עדיף?
אז לחלוטין זה לא תמיד משהו שפוגע, ואני חושב שלהפך למשקיעים שלומדים את ההיסטוריה, הרי הכל חוזר על עצמו, אין שום דבר שהוא חדש בעצם, כן? ואם זה לא בדיוק אותו דבר, אז לפחות זה ריים. איך אומרים ריים בעברית?
חרוז.
כן, ההיסטוריה חרוזים. In any case, אז אנחנו יכולים להסתכל על שנות ה-80, שהריביות בארצות הברית היו 18% ו-19% על משכנתה. זה נראה לנו פסיכי לחלוטין.
וגם אז המחירים המשיכו לעלות, זאת אומרת, אם מסתכלים על הגן.
וגם אז קנו נדלן, וגם אז השקיעו.
נכון, היום זה נראה לנו בלתי נתפס.
בלתי נתפס.
18% והמחירים המשיכו לעלות.
דרך אגב, גם בארץ היו תקופות שהריביות היו מאוד מאוד גבוהות, כאילו זה לא...
ואם מסתכלים על אלה שהשקיעו אז, אנחנו אומרים, יואו, איזה גאונים הם היו, נכון? אז כל הזמן יש יצירתיות, יש דמיון, הדבר הכי... מדהים לגבי, או אחד הדברים המדהימים לגבי אנשים, זה שכל הזמן יש בעיה, אנחנו מוצאים פתרון. חלק מהפתרונות שאנחנו רואים היום בשוק, זה יש משכנתאות שאפשר להעביר הלאה למישהו אחר. אז אם מיסטר סמית יש לו בית עם משכנתה של 3%, הוא רוצה למכור, בהלוואה מסוימת הוא יכול להעביר אותה למיסטר ג'ונס, וככה למכור את הבית, ויש סלר פייננסינג, ויש כל מיני טכניקות אחרות לנצל, וכשהריבית יותר גבוהה, אז פחות אנשים בשוק, כמו שאמרת, אז זה יוצר הזדמנויות נוספות. אז בהחלט זה לא רע או טוב, זה פשוט שונה שצריך לדעת איך להתמודד עם זה.
איך להתמודד עם זה, כן. אז אני חושבת שזה מביא לדילמה שמעניינת הרבה משקיעים, זה אם לקחת עכשיו משכנתה בריבית גבוהה, וזה דילמה שהרבה משקיעים שלנו גם התמודדו איתה, או לשבת על הגדר ולחכות, אמרת, הצפי הוא שהריבית תרד, לחכות שהריבית תרד, ואז אני אכנס לשוק.
כן, אז החיסרון בלחכות זה שבדרך כלל אם חיכית שהריבית תרד, אז כבר זה יגולם במחיר הנכס, זאת אומרת...
אני מסכימה איתך.
כשהריבית תרד, אז כבר מחיר הנכס יקפוץ, אז תקנה אותו כנראה במחיר יקר יותר, לכן דעתי באופן אישי שבכל זמן יש עסקאות טובות ולא טובות בשוק. ולשבת על הגדר זה אף פעם לא טוב, כי כל פעם שאני יושב על הגדר, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל כל הזמן שאני יושב על הגדר ויש אינפלציה, אז ערך הכסף שלי הולך ונשחק, ולכן תמיד צריך לעשות פעולות ולהשקיע, פשוט להתאים את האסטרטגיה שלי למצב בשוק. להתאים את האסטרטגיה להון שלי, למטרות שלי ולמצב בשוק, אבל לשבת על הגדר בעיניי... מישהו פעם אמר לי שמי שכל הזמן יושב על הגדר, בסוף רק כואב לו התחת. אז חשוב לא לשבת הרבה על הגדר.
כן, אני חושבת שזאת המסקנה שלנו מהדיון כאן היום למעשה, שהזדמנויות יש כל הזמן, כמו שאמרת, אני חושבת שאנחנו צריכים להתאים את המטרה שלנו לשוק עצמו, ולראות איפה אנחנו יכולים לקבל הכי הרבה.
מושג אחד או שניים ביום.
ומושג ביום, מושג מעולם המימון והמשכנתאות, פוינטס. מי רוצה להרחיב מה זה?
אז פוינטס בעצם נקודות הפחתת ריבית. פוינטס זה, כשאני לוקח משכנתה בארצות הברית, בוא נגיד לקחתי משכנתה של 100,000 דולר, והציעו לי ריבית X, לא משנה, הציעו לי 6%, 7% ריבית. יש לי אפשרות לשלם בהתחלה סכום חד פעמי כעמלה לבנק, בדרך כלל פוינט אחד שווה אחוז אחד מגובה הלוואה, או בדוגמה שלנו לקחתי הלוואה של 100,000 דולר, אז פוינט אחד, אחוז אחד זה 1,000 דולר, אז יש לי אפשרות לשלם פוינטס בשביל שהבנק ייתן לי ריבית נמוכה יותר לאורך כל תקופת המשכנתא שלי. בדרך כלל מההיכרות שלי המקסימום פוינטס שאפשר הוא בדרך כלל 4 פוינטס, 4% מגובה הלוואה, ואז בעצם אם לקחתי משכנתה של 100,000 דולר, אני יכול לשלם מקסימום של עוד 4,000 דולר, ותמורת הסכום החד פעמי ששילמתי לבנק, כן. בגוף שמלווה, אז הוא יוריד לי את הריבית, מההיכרות שלי, בדרך כלל כל פוינט שמשלמים, מוריד בערך 0.25% מהמשכנתה, זה כן. לא תמיד נכון, זה תלוי במלווה, תלוי בשוק, אבל בדרך כלל זה הסדרי גודל, יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, וזה בדרך כלל מאוד משתלם, למי שקונה נכס לטווח שהוא יותר ארוך, זאת אומרת, לא לטווח של שנה, שנתיים.
ברור, לא שווה לשלם את הקיבעון הזה של הריבית.
אבל אם אני מתכנן להחזיק בנכס הזה 3-4-5 שנים צפונה, אז מאוד משתלם לי לקנות את המקסימום פוינטס, כדי להקטין את ההחזר החודשי שלי לאורך כל תקופת ההלוואה.
אוקיי. אני חושבת שאני אגיד לכם תודה רבה. תודה למאזינים, תודה למי שבאולפן. אתם מוזמנים להזין לכל הפרקים שלנו רווח נקי בכל הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ולעקוב אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק ובכל הפלטפורמות כל פעם שעולה פרק חדש. תודה
רבה.
תודה.